כתובות, דף ס"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ס"ו עמוד ב', 19 שורות מלמטה. תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו. בדרך ראה ריבה אחת, נערה אחת, שמרוב רעב עשתה מעשה מאוס, הייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. כיוון שראתה אותו, את רבן יוחנן בן זכאי, כיסתה את ראשה, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסני. אמר לה, ביתי, מי את? אמרה לו, בת של אחד משלושת עשירי ירושלים, נקדימון בן גוריון, ביתו אני. אמר לה, את ביתו של נקדימון בן גוריון העשיר של ירושלים? ביתי, את צריכה פרנסה? ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו, רבי, כנראה לא רצתה לומר דברי גנאי על אביה, התכוונה לומר שהוא לא עשה מספיק צדקה עם המונו, אז היא אמרה את זה בדרך משל, לא כדין, לא כך, מטלין מטלה, מושלים משל בירושלים, מלח ממון חסר, אתה רוצה למלוח את הממון כשמולחים בשר, הוא מתקיים למשך זמן. אתה רוצה שהממון יתקיים בידיים שלך? תחסיר ממנו לצדקה. ואמר לה, יש גורסים, מלח, ממון, חסד. על ידי החסד שעושים עם הממון, הוא מתקיים. בבית אבא, לא היו עושים צדקה וחסד כפי מה שהם היו ראויים. אז רבן יוחנן בן זכאי שאל אותה, בסדר, אז בית אביך, זה מה שאלה בגורל ממונם, אבל גם בית חמיך היו עשירים, אז וממון של בית חמיך, היכן הוא? הם כן היו עושים צדקה כראוי. אמרה, לא, מכיוון שהם התחתנו ביניהם, התערבב הממון של בית אבי עם הממון של בית חמי, בא זה ואיבד את זה. אמרה לו, רבי, אתה היית בחתונה שלנו, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להם לתלמידיו, אתם יודעים הכתובה שלהם, כמה ממון היה בכתובה? זכור אני, כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה שהיא הכניסה מיליון דינרי זהב, 1,000 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. חוץ מהתוספת שהחתן הוסיף בכתובתה. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה, ביד ערביים ששוכנים באוהלים במדבר, ולכן הם נקראים אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה, שצריך ללקט משם את השעורים. ביתו של נקדימון בן גוריון אמרה שהסיבה למה נחסר ממונו והוא ירד מנכסיו, זה כי הוא לא היה עושה צדקה וחסד כראוי. שואלת הגמרא, וכי נקדימון בן גוריון לא עבד צדקה? והתניא, אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהוא היה יוצא מביתו לבית המדרש, היו פורסים לו כלי מילת, בגדי צמר יקרים, היו מציעים תחת רגליו שילך עליהם. ואחרי שהוא הלך, באים עניים ומקפלים אותן מאחריו ולוקחים את הבגדים לעצמם, בגדים יקרים. כל כך הרבה צדקה הוא עשה, איך הוא נענש שהפסיד את כל ממונו? תירוץ ראשון היא בעי תימה, זה לא לשם צדקה, לכבודו הוא דעבד. נורא נוראות. אדם נותן צדקה ומתכבד עם הצדקה, זה דרגה אחת, אבל יש דרגה יותר גבוהה שהוא עושה צדקה בלי לקבל על זה כבוד. והיא בעי תימה, תירוץ שני, גם אם הוא עשה את זה לשם המצווה, הוא לא עשה מספיק. כדי בא אלה למעבד, כפי יכולתו שהוא היה יכול לתת צדקה, לא עבד. הוא לא עשה. כדי אמרי אינשי, כמו שאנשים רגילים לומר, לפום גמלה, לפי הכוח שיש לה גמל, שיחנה שמים עליו מסעות. גם בצדקה, ככל שיש לאדם יותר, הוא צריך לתת יותר צדקה. תניה אמר רבי אלעזר ברבי צדוק. הראה בנחמה, בלשון הפוכה. כלומר, לא הראה בנחמה ציון וירושלים, אם לא ראיתיה את ביתו של נקדימון בן גוריון, שהייתה מלקטת שעורים מבין תלפי סוסים באקו. וקראתי עליה את המקרא הזה, אם לא תדעי לך, אם לא תשימי לב היפה בנשים, הכוונה לכנסת ישראל, לשמור את התורה, מה יהיה סופם? שצאי לך בעקבי הצון, שיצאו אל הצון כדי וראי את גדיותייך, אל תקראי גדיותייך, מלשון גדי, אל הגביותייך, את עצמם, את גופם, שהולכים ללקט מבין תלפי הבהמות אוכל. בזמן החתונה, כשהאישה מביאה נדוניה, הבעל מקבל את הנדוניה הזאת, והוא רושם בכתובה את הנדוניה שהוא קיבל בחתונה, והוא מוסיף את זה לכתובה. אם הוא התכוון להביא לה בכתובה 200 זוז, שאם היא תתגרש או תתלמן, היא תקבל 200 זוז, אז מוסיפים גם את הנדוניה שהיא הביאה, והיא מקבלת גם את התוספת הזאת. נאמר, היא הביאה נדוניה עוד 200 זוז, אז תקבל 400 זוז. איך מחשבים את הנדוניה שהיא מביאה? אז יש שלוש דרכים. דרך ראשונה, כשוויו. זאת אומרת, הכניסה כלים בשווי 100 זוז, 200 זוז, מכניסים לה בכתובה שהכניסה 200 זוז. יש מקרים שמחשבים את זה יותר משוויו. כשמביאה כסף מזומן, הביאה 1,000 דינרים במזומן, מחשבים לה את זה כמו 1,500 דינרים. כי הבעל יכול לעשות בזה סחורה ולהרוויח. אז זה שווה לו כמו 1,500. מוסיפים לו חצי. או איך שהמשנה קוראת לזה, שליש. כי מחשבים אחרי שהוסיפו, נאמר היה 1,000, הוסיפו 500, זה נהיה 1,500, אז כעת 500 זה שליש מה-1,500. והדרך השלישית, שמחשבים את זה פחות משוויו. כשמביאה כלים ובגדים בדרך כלל, חפצים בדרך כלל, מחשבים את זה פחות משוויו. מדובר במקרים כאלה שהאנשים בבית החתנות מעריכים את הנדוניה, בדרך כלל הם מעריכים את זה בחומש יותר משוויו. אם זה שווה 800, הם אומרים שזה שווה 1,000. לכן החתן כותב בכתובה 800. אמר רב שמן בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, כלה שהכניסה לו בנדוניה חתיכות של זהב, לא שמים אותם יותר משוויים ולא פחות משוויים, אלא שמין אותו בדיוק כמה שהוא שווה, והרי הוא כשוויו. לא פוחתים חומש, כי לא משערים את זה בבית חתנות יותר ממה שזה, כי השומה של זהב הייתה ידועה. וגם סיבה נוספת שכלים וחפצים בדרך כלל פוחתים מהערך שלהם, כי הם הולכים ופוחתים עם הזמן. אז לכן ההנאה שיש לחתן מהכלים והחפצים האלה היא פחותה מהשווי האמיתי שלהם. אבל לעומת זאת זהב לא הולך ופוחת כל הזמן. מצד שני, לא מוסיפים גם שליש, כמו בכסף מזומן. כי הם לא מביאים רווח כדי שיוסיף עליהם שליש. מקשה הגמרא מברייתא. מי טיבי, חתיכות זהב שבור. הזהב שהכלה מכניסה בנדוניה, הרי הבעל כותב אותם בכתובה, הרי הוא ככלים. מה אליו? מה זה הרי הוא ככלים? כמו שאר כלים, למשל, של כסף, דפחתי, שפוחתים ומתקלקלים במשך הזמן, ולכן הבעל פוחת מהם חומש בכתובה, אז גם בזהב לכאורה צריך לפחות חומש. נאמר, הכניס לו זהב בשווי 1,000 דינרים, מכתוב רק 800. אז קשה על רבי יוחנן שאמר שזהב מחשבים כשוויים ולא מורידים. דוחה הגמרא, לא, מה שכתוב הרי הוא ככלים, הכוונה ככלים של זהב, דלא פחתי, שלא פוחתים משוויים, ולכן שמים אותם בכתובה בדיוק כשוויים. ואין הכי נמי, גם זהב שבור, שנאמר בברייתא, גם לא פוחתים חומש, ושמים אותם בכתובה בשוויים. שואלת הגמרא, אם כן, אם מדברים פה על כלים של זהב, אז היה צריך להיות כתוב, הזהב הרי הוא ככליו מבעלי. למה כתוב, הרי הוא ככלים? משמע ככלים מסוג אחר, לא מזהב. ועוד קושייה נוספת, הרי בברייתא אחרת תניא, חתיכות של זהב שבור, הרי הוא ככלים. מטבעות דינרי זהב, הרי הן ככספים, שכמו שכספים מוסיפים שליש, הביא 1,000, מביאים, רושמים 1,500, ככה גם דינרי זהב. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, במקום שנהגו שלא לפורטם, לא להחליף אותם בדינרי כסף, אם כן, הוא לא יכול לעשות סחורה במטבעות האלה, אז שמין אותם ורן בדיוק בשוויהם, ולא מוסיפים שליש. שואלת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל, ההיה, על איזה דין הוא חולק? אי לימה, אם תרצה לומר שהוא חולק על הדין האחרון, כמו שמסתבר, הסיפה, שכתוב בברייתא דין רי זהב הרי הם ככספים שמוסיפים עליהם שליש, ורבן שמעון בן גמליאל אומר שבמקום שנהגו לא לפרוט, לא מוסיף שליש, כי הרי אי אפשר לסחור בזה, והוא לא יכול להסתכר בזה. מכלל לתנא קמא סבר שמטבעות זהב, אפילו במקום שנהגו שלא לפורטם, והוא לא יכול לסחור בזה, הוא גם צריך להוסיף שליש. למה? הלא נפקי, הרי אי אפשר להוציא את זה ולעשות עם זה סחורה. למה שיוסיף על זה שליש? כל הסיבה שבכסף מזומן מוסיפים שליש, כי זה שווה לו יותר, כי הוא יכול לעשות בזה סחורה. אלא, לאו, מה שחולק רבן שמעון בן גמליאל, הרישה, על הדין הראשון בברייתא. ואחי כאמר, התנא הראשון, בדין הראשון, זהב, הרי הוא ככלים. מהי כלים? איזה כלים הוא מדמה את הזהב? לכלים של כסף, שהם כמו שאר כלים, שמכיוון שהם פוחתים והולכים, אז בכתובה הוא רושם אותם בחומש פחות. דהיינו, אם זה 1,000, הוא רושם 800. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חתיכות זהב, הרי הוא כדינרים של זהב, במקום שנהגו שלא לפורטם, שהוא לא מוסיף שליש מצד אחד, כמו כסף מזומן, והוא גם לא פוחת חומש כמו שאר חפצים. אז אם כן, רבן, רבי יוחנן סובר כמו רבן שמעון בן גמליאל, והוא חולק על תנא קמא, שההלכה כמו תנא קמא, איך ייתכן שרבי יוחנן לא יסבור כמו התנא שההלכה כמותו? דוחה הגמרא לא. לעולם רבן שמעון בן גמליאל חולק על הדין השני, כמו שהבאנו בהתחלה, הסיפה. ואם תשאל, אז מה באמת הוויכוח בין רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, לחכמים? אם המטבעות של זהב אפשר להשתמש בהם כמטבע, אז גם לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל צריך להוסיף שליש, ואם לא, אי אפשר לעשות בהם סחורה. אז למה תנא קמא אומרים שהרי הם ככספים ומוסיפים עליהם שליש? התשובה, מדובר פה שהדינרים האלה דנפקי על ידי הדחק, במקום שבדוחק אפשר לפרוט את הדינרי זהב ולעשות בהם סחורה. ובזה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל באקא מפלגי. מר סבר, דעת תנא קמא, כיוון דנפקי, כיוון שאפשר לפרוט אותם, משביחינן לה. הוא משביח על ידי זה את מאותיו, זאת אומרת, הוא יכול לעשות עם זה סחורה, אז הוא צריך להוסיף שליש. ומר סבר, דעת רבן שמעון בן גמליאל, כיוון דלא נפקי אלא על ידי הדחק, מכיוון שהם יוצאים רק בדוחק, לא משביחינן לי, זה לא נחשב שבח בשבילו, והוא לא צריך להוסיף על זה שליש. זה אפשרות אחת להסביר את הברייתא. איבא איתמה, הסבר שני. כל הברייתא זה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, הוא לא חולק על תנא קמא. כולה רבן שמעון בן גמליאלי והברייתא חסורי מחסרה ואחי קטני. ישנם חלקים בברייתא שאנחנו אומרים להבין אותם מעצמנו והם לא כתובים מפורש. זהב, הכוונה חתיכות זהב שבור, הרי הוא ככלים, הכוונה ככלי זהב, שהוא כותב אותם כשוויים. דינרי זהב הרי הן ככספים, שצריך להוסיף עליהם שליש, כי עושים בהם סחורה. במה דברים אמורים שדינרי זהב הם ככספים? במקום שנהגו לפורטם, ואפשר לסחור בהם. אבל במקום שנהגו שלא לפורטם, הבעל לא יכול לעשות בהם סחורה. לכן הוא לא מוסיף שליש, ושמים אותם, והרי הן בשוויהם. דברי רבן שמעון בן גמליאל, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, במקום שנהגו שלא לפורטם, ואם כן, הוא לא יכול לסחור בהם, שמין אותם והרי הן בשוויהם. שואלת הגמרא, מכל מקום, גם אם כל המשנה זה כמו רבן שמעון בן גמליאל, עדיין קשה. אם אתה אומר שהחתיכות זהב הרי הם ככלי זהב, אז למה אתה לא אומר זהב הרי הוא ככליו? זה מה שמבא אלי. וזה שכתוב ככלים, משמע שמדברים על כלים אחרים, לא מזהב. ואתה אומר, באמת קשיה. תירוץ שני. איבא איתמה, באמת מה שהברייתא אומרת, הזהב הרי הוא ככלים, הכוונה לא לכלי זהב, אלא כלים של כסף, ששמים אותם בפחות חומש, הביא כלים ב-100 דינרים, שמים אותם ב-800 דינרים. ואם כן, לכאורה יש קושייה מהברייתא על רבי יוחנן, שסובר שזהב שמין אותו כשוויו, ולא פוחתים חומש. וכאן אתה אומר שחתיכות זהב הם כמו כלים שכן פוחתים מהם חומש. התשובה, רבי יוחנן דיבר דווקא בחתיכות זהב גדולות, הם כשוויים. למה? כי הם לא פוחתים, לכן לא מורידים מהם חומש. ואחה בברייתא שכן מורידים חומש במאי עסקינן, בחתיכות קטנות של זהב שבור, בדאב הפריחה, שהם כן נפחתים כשמשתמשים בהם, נופל מהם חתיכות לארץ, לכן יש להם דין כמו כלי כסף שהם פוחתים ומורידים מהם חומש. רבשי אמר, תירוץ דומה, שמדברים פה בחתיכות דקות של זהב תחון, שנקרא ממלה, שגם הם פוחתים על ידי שחלק מהם הולך לאיבוד, ולכן פוחתים מהם חומש. אבל חתיכות של זהב, שהם לא הולכים ופוחתים, על זה רבי יוחנן אומר שהבעל כותב אותם בכתובה כשוויים. המשנה מלמדת שאישה שמכניסה בנדוניה כסף מזומן, מוסיפים לה שליש. דהיינו, היא הביאה 1,000 דינרים, הבעל מתחייב לה בכתובה 1,500 דינרים. כי הוא יכול לעשות סחורה בכסף הזה ולהרוויח. אז זה שווה לו כמו 1,500. מביאה הגמרא כעת שהיו מקומות שעשו בהם סחורה לא רק בכסף מזומן, אלא בחפץ מסוים. ובאותו מקום, החפץ הזה נחשב כמו כסף מזומן. הגמרא קוראת לזה פרנה, על זה שכשאישה נותנת כסף מזומן, מוסיפים שליש, הכניסה 1,000, נותנים 1,500, היא קוראת לזה, הגמרא קוראת לזה פרנה. תוספת שליש. המשמעות של פרנה יכול להיות דבר נוסף, כמו שנראה בהמשך, אבל כעת אנחנו מדברים על זה שפרנה, הכוונה, תוספת שליש. אמר רבי ינאי, באנטוכיה היו עושים סחורה בבשמים, כמו בכסף מזומן. לכן, בשמים של אנטוכיה הרי אין ככספים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, בערביה היו עושים סחורה עם גמלים כמו בכסף מזומן. לכן, גמלים של ערביה, אישה גובה פרנה מהם. אמר רב פאפי, במקום שנקרא בימיכסי, היו עושים סחורה עם בגדים. לכן, אני תותבי, אותם בגדים, דבי מיכסי, אישה גובה פרנה מהם. ואמר רב פאפי, במקום שנקרא רודיה, היו עושים סחורה בסקים. לכן, אני סקי דרודיה, אישה גובה פרנה מהם. וכן, במקום שנקרא קמחוניה, היו עושים סחורה בחבלים. לכן, ואשלה דקמחוניה, אישה גובה פרנה מהם. יש משמעות נוספת למילה פרנה. אמר רבה, כמו שנראה, אמר רבה, מרי שווה אמינה, התחלה הייתי סבור, הני ארנקי, כיסים מלאים במעות, דה מקום שנקרא מחוזה, אישה גובה פרנה מהם. כאן פרנה זה משמעות שנייה, משמעות אחרת. פרנה, הכוונה כתובתה, כך מבאר רש"י. מה פירוש שהיא גובה כתובתה? מאותם כיסים מלאים מעות. מדובר פה שבעלה מת, והנכסים שלו הלכו בירושה לבנים, שהם צריכים לתת כתובה לאלמנה מהירושה. בדרך כלל היא לוקחת מהנכסים, מהקרקעות. כל הקרקעות משועבדות לכתובה שלה. אמר רבה, בהתחלה הייתי סבור שכמו שקרקעות משועבדים לכתובה שלה, ככה גם אותם ארנקי, כיסים מלאים, מעות, היא גובה מהם את כתובתה. אף על פי ששאר המטלטלים שהיתומים קיבלו בירושה לא משתעבדים לחובות של אביהם. בכל זאת יכולה לגבות מהארנקים של מחוזה. ככה הייתי סבור. מה הייתה מה? אסמכתיו עליו. היא סומכת דעתה עליהם לגבות את הכתובה שלה מהם. הם חשובים כמו קרקע. ככה הייתי סבור. אישה גובה כתובתה מהקרקעות שהיורשים קיבלו בירושה, מנכסי אביהם. הייתי סבור שגם מהארנקים מלאים מעות היא יכולה לגבות את כתובתה. במחוזה. וכיוון דחזאי, אחרי שראיתי שהאישה לא לגמרי סומכת על הארנקים האלה, שזה מעות שהתקיימו וישארו בידה. איך ראיתי? שראיתי דשקלה להו, שאחרי שהאלמנות לוקחות, או הגרושות לוקחות את המעות, ונפקה ויוצאות מבית הדין, הן מחפשות מהר קרקע כדי להשקיע, כדי שיהיה להם דבר שאפשר לסמוך עליו שזה יישאר ולא יאבדו את הכתובה שלהם. וחימש כחיירה, כשהם מוצאים קרקע, זבני בהו, הם קונים במעות האלה קרקע. הבנתי שהם לא באמת סומכים על הארנקים מלאים המעות האלה, אלא הם סומכים רק על קרקע. אז אמינה, מאז אמרתי, אסמכתיו עליו. הם סומכים דעתם רק על קרקע, ולכן הם לא יכולות לגבות מארנקי של מחוזה הם לא יכולים לגבות מזה את הכתובה שלהם מהיתומים. ירמיהו הנביא אומר, מצווה להורים את בנותיכם תנו לאנשים. איך אדם יכול לתת את בנותיו לאנשים? איך הוא יגרום שהם ירצו? הגמרא בדף נ"ב עמוד ב דורשת שאבא צריך להלביש ולחסות את ביתו ולתת לה נדוניה כדי שכיחידי לקפצו על העין שהיא, כדי שאנשים ירצו להתחתן איתה. אומרת המשנה, המסיע את ביתו סתם והוא לא קבע מה הסכום של הנדוניה, קבעו חכמים שלא יפחות לה מ-50 זוז לצורך מלבושיה. אם אביה פסק עם בעלה שהוא לא נותן לה כלום לנדוניה, להכניסה ערומה, והוא הסכים הבעל, לא יאמר הבעל, אחרי הנישואין, כשהכניסנה לביתי, אז אני אקנה לה בגדים, אחסנה בקסותי על חשבוני, אלא מכסה ומלביש אותה כשעודה בבית אביה מפני כבודה. וכן, גבי צדקה, שעוסקים בהכנסת קלה, מה שנקרא, המסיע את היתומה, לא יפחות לה לצורך הנדוניה מ-50 זוז. ואם יש בכיס של צדקה, מעות, מפרנסים אותה לפי כבודה. אמר רבי, שהמשנה אומרת שהסכום הפחות ביותר זה 50 זוז, הרי מטבעות יש שני סוגים, יש את המטבעות היקרים והזולים, ויש להם את אותו שם. כשאומרים זוז, זה יכול להיות זוז צורי, שהוא יקר, וזה יכול להיות זוז מדינה, פשיטי. וההפרש הוא שהזוז הפשוט, המדינה, הוא שמינית מהזוז צורי. כאן כשכתוב 50 זוז, הכוונה זוז היא פשיטי, זוז מדינה, שמינית מזוז צורי. ממאי? מניין שהמשנה מתכוונת לזוז מדינה, זוז זול, מדיקתני סייפה, מזה שכתוב בסוף המשנה, אם יש בכיס של צדקה יותר מאות, מפרנסים אותה לפי כבודה. ואמרינן מאי כיס, אמר האמורה שנקרא רחבה, שזה הכוונה הר נקי של צדקה. והיא סלקה דעתך, אם יעלה בדעתך ש-50 זוז, הכוונה זוז היא ממש מהמאות היקרות של צורי, שזה יוצא 400 זוזים פשוטים, פי 8 מ-50. אז מה פירוש אם יש בכיס, נותנים לה יותר לפי כבודה? כמה יבין עלי? זה הרי סכום עתק, גם הסכום הזה של 50 זוז. אלא שמע מינה שהסכום המועט של 50 זוז, הכוונה זוז היא פשיטי, הזוז הזול. תנו רבנן, יתום ויתומה שבאו לגבי צדקה להתפרנס ממזונות של צדקה. מי קודם? אם אין מספיק גם בשביל היתום וגם בשביל היתומה, קודם מפרנסים את היתומה, ואם נשאר אחר כך מפרנסים גם את היתום. למה? פני שהאיש, גם אם לא תיתן לו מזונות, דרכו לחזור על הפתחים, הוא כבר ימצא מזונות. ואישה מתביישת לחזור על הפתחים, אין אישה דרכה לחזור על הפתחים. יתום ויתומה שבאו להינשא מכסף של צדקה, קודם מסיעים את היתומה ואחר כך מסיעים את היתום, מפני שבושתה של אישה כשהיא לא נשואה מרובה משל איש. תנו רבנן, יתום שבא לגבי צדקה לבקש מעות כדי לישא אישה, סוחרים לו קודם כל בית ומציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו, ואחר כך מסיעים לו אישה שנאמר, די מחסורו, אשר יחסר, אחר כך לא. די מחסורו זה הבית, זה החיסרון הראשון שהאדם צריך למלא, אשר יחסר זה צורכי הבית, מיטה ושולחן, לא זה אישה, וכן הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון את חווה אשתו. תנו רבנן, מה שהפסוק אומר די מחסורו, אתה לומד שצריך למלא את מה שחסר לעני. אתה מצווה עליו לפרנסו, מה שהוא צריך בצמצום, והיא אתה מצווה עליו לאשרו, לעשות אותו עשיר. אשר יחסר לו, מלמד שאתה מצווה בכל דבר שחסר לו. אפילו שהוא, יש לו רמת חיים גבוהה, הוא בן אדם נכבד, ואתה צריך לתת לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. כשהוא היה עשיר, הוא היה רגיל לזה. וכעת הוא נהיה עני, צריך לתת לו את זה. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני, שלפני כן היה מכובד, עשיר, בן טובים, אחד, נתן לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת הוא לא מצא עבד לרוץ לפני אותו עני, ורץ הלל בעצמו לפניו שלושה מילים. מרחק גדול. תנו רבנן, מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי כמות גדולה של בשר, ליטרה, זה בערך חצי קילו. בכל יום, שואלת הגמרא, ליטרה בשר מה ערב אותה? זה לא כזה הרבה. תרץ את הגמרא, בזמנם או במקומם, בשר עוף היה יותר זול מבשר בהמה. אז אמר אבונה, ליטרה בשר משל עופות. אם הוא היה רגיל לזה, נתנו לו. מכיוון שהוא היה רגיל לזה, נתנו לו. והיא בית אימא, באמת נתנו לו ליטרה בשר. בליטרה מאות, בשר ממש. הבשר היה מאוד ביוקר, ושילמו בליטרה מאות את הבשר הזה. למרות שהבשר היה מאוד יקר, שילמו הרבה כסף על הבשר. רבה שאמר, נתנו לו באמת בשר בכמות של ליטרה. ומה החידוש? הטעם, המקום ההוא כפר קטן היה. ולא היה קונים לשאר הבשר. ובכל יום, כל יום, היו שוחטים בהמה שלמה בשביל להביא לו את הליטרה הזאת. והמפסדי חייבת, היו מפסידים חלק מהבשר של הבהמה, שאף אחד לא היה קונה, המטולטי בשבילו, כדי שיהיה לו בשר. ספר את הגמרא, ההוא אני שביקש צדקה דעתה לקמי דרבי נחמיה, ביקש ממנו מזונות. אז רבי נחמיה שאל אותו, אמר לי, במה אתה סועד, מה אתה רגיל לאכול בסעודה? אמר לי, אני רגיל לאוכל מאוד משובח, בבשר שמן ויין ישן. רבי נחמיה אמר לו, אני לא רגיל לאכול כזה אוכל יקר, רצונך שתגלגל עמי, תאכל איתי באוכל זול עדשים? באמת גלגל עמו בעדשים, והוא אכל את העדשים ולא היה רגיל לזה, אז העני הזה מת. אז רבי נחמיה אמר, אוי לו לאדם הזה שהרגו נחמיה. שואלת הגמרא, דרבה, היה צריך לומר הפוך, אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מבעלי, כי בזה שהוא נתן לו אוכל שהוא לא רגיל, הוא מת. אלא אומרת הגמרא, כן, אוי לו לזה. כי אי הוא, אותו אדם, הוא דלא מבעלי לפינוק הנפשאי כולי, הוא לא היה צריך לפנק את עצמו יותר מדי, לאכול כזה אוכל משובח. ספרת הגמרא מצד שני, אדם שהיה לו ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו אוכל משובח ובאמת הוא קיבל משמיים. ההוא, אני מבקש צדקה, דעתה לקמי דרבה, הגיע לפני רבה שייתן לו מזונות. אז רבה שאל אותו, אמר לו, במה אתה סועד? מה אתה רגיל לאכול? אמר לו, מה אני רגיל לאכול? לא סתם תרנגולת, אלא בתרנגולת פתומה ויין ישן. יש אומרים שהוא היה צריך את זה בגלל בריאותו. אמר שם. כדי לבאר למה זה לא סותר את הסיפור הקודם עם רבי נחמיה. אמר לי רבה, ולא חיישת לדוח כדי ציבור? אתה לא חושש לדוח כדי ציבור שתצטרכו לתת לך כזה מזון יקר? אמר לי, אני לא מבין אותך כבוד הרב. אתו מדידוק האכילה וכי נאכל משל ציבור, מדרחמנה כאכילה, הקדוש ברוך הוא מאכיל אותי. דתנינה, למדנו על הפסוק שנאמר בתהילים, עיני יכול אליך יסברו, ואתה, הקדוש ברוך הוא נותן להם את אוכלם בעיתו, לא נאמר בעיתם לשון רבים. זה לא נאמר, אלא בעיתו לשון יחיד מלמד שכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן הקדוש ברוך הוא את פרנסתו בעיתו. לפי מה שהוא צריך לאכול. ואני צריך בשביל בריאותי, תרנגולת פתומה ויין ישן. תוך כדי שמדברים מה דאחי, הגיע אחותו של רבה לבקר אותו. עתאי, אחתאי דרבה, דלא חזיה לית ליסר שני, לא ראתה אותו 13 שנה. והביאה לו מתנה, את ילי תרנגולת פתומה ויין ישן. אז רבה אמר, איך קרה דבר כזה? אני לא רגיל לזה. מה ידי כמה? בדיוק עכשיו היא הגיעה עם האוכל הזה, סימן שאני צדק. אמר לי, רבה, נעניתי לך, דיברתי יותר מדי, מה שמעתי שאתה מטריח את הציבור, קום, אכול. תנו רבנן, מי שאין לו מעות משלו לקנות מזונות, וגם אינו רוצה להתפרנס משל צדקה, נותנים לו מעות לשום הלוואה כדי שיסכים לקחת מצדקה, וכשאין לו מה לשלם, חוזרים ונותנים לו את המעות האלה לשום מתנה. דיינו, לא גובים את זה ממנו, כי אין לו מה לשלם, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, נותנים לו את המעות לשום מתנה, וחוזרים ונותנים לו לשום הלוואה, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אתה נותן לו את זה לשום מתנה, הוא לא רוצה לקבל מעות של צדקה, הלא שקיל. אמר רבא, גם אנחנו יודעים שהוא לא רוצה לקבל מתנה, בכל זאת מנסים לפתוח לו לשום מתנה. אם הוא לא רוצה, נותנים לו את זה בתורת הלוואה, ואז לא גובים את זה ממנו. מקרה נוסף, אדם שיש לו מעות, והוא קמצן, הוא לא רוצה להוציא כסף. ואם לא ייתנו לו צדקה, הוא יסגף את עצמו ברעב, אינו רוצה להתפרנס, נותנים לו לשום מתנה, וחוזרים ונפרעים ממנו. נותנים לו מתנה, ואז גובים את זה ממנו. שואלת הגמרא, אבל הוא לא יהיה מוכן לתת. זאת אומרת, גם אם אתה תצליח לקפות אותו לשלם את מה שנתת לו, אז פעם באו כבר לא יסכים לקחת ממך. תו לא שקיל, כי הוא יודע שאתה תגבה את זה ממנו בחזרה. ומכיוון שלא יהיה מוכן לקחת ממך, הוא חלילה יכול למות ברעב. ותרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, מה שחוזרים ונפרעים ממנו זה רק לאחר מיתה, גובים מיורשיו. רבי שמעון אומר, אחרת, מי שיש לו מעות משלו ואינו רוצה להתפרנס משלו רק משל צדקה, אין נזקקים לו. דיינו, לא אכפת לנו אם הוא ימות ברעב, זה בעיה שלו. ואם אין לו, ואינו רוצה להתפרנס, אומרים לו, רואים שאין לו, אין לו, והוא לא מוכן לקבל צדקה. אומרים לו, אבי משכון וטול. אתה רוצה לקבל מאיתנו כסף? תביא משכון, בוא נראה שאתה יכול להחזיר. ואז, כשהוא חושב שהולכים לגבות ממנו, ולכן תביא ממנו משכון, והוא אומר שאין לו משכון, והוא ייקח בלי משכון, אז כדי שתזוח דעתו עליו, הוא ירגיש טוב לקחת מצדקה, יהיה לו פחות בושה, בסוף כשיגיע הזמן הפיראון, לא יגבו ממנו, אבל זה יהיה בדרך כבוד, שיוכל לקבל צדקה. תנו רבנן, התורה אומרת, ואהבת, ואהבת אהביתנו, אהבת מלשון הלוואה, די מחסורו אשר יחסר לו. זה שהפסוק אומר אהבת, דורשים זה שאין לו מעות משלו, ואינו רוצה להתפרנס מהצדקה, זה בושה בשבילו. שנותנים לו לשום הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה, שלא גובים ממנו את ההלוואה. זה מה שכתוב אהבת. מה המשמעות של המילה הבאה, תעוויתנו, מלשון תלוונו, זה שיש לו מעות משלו. והוא קמצן, אינו רוצה להתפרנס משל עצמו, הוא רוצה להתפרנס משל צדקה. על זה נאמר תעוויתנו, תלוונו, שנותנים לו לשום מתנה, וחוזרים ונפרעים ממנו לאחר מיתה מיורשיו, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, יש לו מעות משלו ואינו רוצה להתפרנס משל עצמו, רק משל צדקה, זה בעיה שלו, אין נזקקין לו. ולמה אני מקיים תעוויתנו? אהבה תעוויתנו, דיברה תורה כלשון בני אדם. מספרת הגמרא, מר עוקבא, היה אני שגר בשכונה שלו, אבעניה בשיבבותי. מר עוקבא היה רגיל, דאב רגיל, כל יומה, דשדי לי ארבעה זוזי בצינור הדדשה. היה זורק לו ארבע זוז בכל יום בחור שבמפתן הדלת, כדי שאני לא יראה את מרזוטרה שנותן לו את הצדקה, כדי שלא יתבייש. יום אחד אמר אותו אני רוצה לראות מי עושה איתי את הטובה הזאת, כל יום נותן לי ארבעה זוז. איזיל, אני אלך, איך זה אני אראה, מנקה אביד בי ההוא טיבותה, מי עושה איתי את הטובה הזאת? ההוא יומה, בדיוק אותו יום שאני נתן לב לראות מי מניח לו את ארבעה זוז, נג הלי למר עוקבא לבי מדרשה. מר עוקבא התאחר בבית המדרש ולמד, חזר מאוחר בערב. וכיוון שהוא בא מאוחר, את יד ביטו בעדי, אשתו באה ביחד איתו כדי לתת את הצדקה לעני, כדי שלא ילך לבד בלילה. כיוון דחזיוה, כשאני ראה דקמץ לילי לדשה, הוא ראה איך שמתאים את הדלת כדי להכניס שם את הכסף. הוא רצה לראות מי זה. נפק בטריו, הוא יצא אחריהם. ראות מקמיים, החליטו לברוח ממנו. איילי להו אתונה, נכנסו לתוך תנור, דאבה גרופה נורה, גרפו ממנו את הגחלים, אבל עדיין היה רותח. כדי לא לבייש את אותו אני, שלא יראה מי נותן לו את הצדקה. אבא קמיקליאן קראי דה מרוקווה, נכוו רגליו של מרוקווה מהחום. אמרה לי דביטו, אז אשתו אמרה לו, תראה מה קורה לרגליים שלך. שקול קראייך, תרים את הרגליים שלך, אותי וקראי, שים אותם על הרגליים שלי, כדי שהרגליים שלך לא יישרפו. והרגליים שלה, למרות שהם גם כן נגעו בתנור, הם לא נשרפו. חלש דעתי, מרוקווה הייתה לו חלישות הדעת. זה שרגליו נכוו, זה דבר של דרך הטבע, אבל מה המעשה הטוב שאשתו עשתה? שרגליה לא נכוו, הייתה לו קנאה, סופרים, איך הוא יכול ללמוד מדרכיה? אמרה לי, אז אשתו אמרה לו, הנה שכיחנה בגבי דביתה, אני נמצאת בתוך הבית, ותמיד עניים שרוצים צדקה מוצאים אותי. ומקרבה הנעתי, אני נותנת להם לחם, אני נותנת להם בשר, מלח, הם ישר נהנים. אבל אתה נותן להם מעות, הם צריכים עם המעות האלה לתרוח, לקנות את הסעודה. לכן הזכות שלי יותר גדולה, ולכן רגליי, למרות שהם גם כן נגעו בתנור הרותח, הם לא נשרפו. שואלת הגמרא, למה בכלל נכנסו לתוך התנור? זה סכנה. ומה יקולי? דאמר מר זוטרא בר טוביה, אמר רב, ואמר לה, יש אומרים שאמר את זה רב הונא בר ביזנא, אמר בשם רבי שמעון חסידא, ואמר לה, יש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. אם האדם רוצה לדעת מה יותר נוח לו, פשוט מה שיותר נוח לו, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. מנהלן, מאיפה לומדים את זה? מתמר, הצדקת, קלתו של יהודה, בנו של יעקב אבינו. דכתיב, הרי תמר התחתנה עם בנו של יהודה, עם ער, וער מת בלי בנים. אז הייתה זקוקה לייבום אצל אחיו. התחתנה עם אחיו עונן, וגם עונן מת בלי בנים. אמר יהודה, יש כאן אח שלישי, אבל הוא קטן עדיין. שאלה, תמתיני עד שהוא יגדל, ואז אולי הוא ייבם אותך. אבל היא ראתה ששאלה גדל, והוא לא מייבם אותה. ולפני מתן תורה, מצוות ייבום לא הייתה דווקא על ידי אח, אלא זה גם היה יכול להיות על ידי קרובים אחרים, למשל על ידי האבא. אז היא רצתה שיהודה עצמו ייבם אותה. אז היא הלכה ועשתה תרגיל כזה, והצליחה לגרום ליהודה לייבם אותה. ואז היא התעברה מיהודה. ומכיוון שהייתה מעוברת, והייתה, לא ידעו, אף אחד לא ידע שהיא התייבמה ליהודה, ויהודה עצמו לא ידע שהוא ייבם, שזה היה קלתו, תמר. ראו שהיא מעוברת, חשבו שהיא זינתה. אז רצו לדון אותה בשריפה. והפסוק אומר, אם מוצאת, אז הפירוש הפשוט שהוציאו אותה לשריפה, ואז היא שלחה רמז, שישלחו ליהודה רמז, שהוא לבד יבין שהיא מעוברת ממנו, כי הוא ייבם אותה. רק שהוא לא ידע מזה. והיא שלחה לו את הרמז הזה, בצורה כזאת שאם יהודה יודע, אז הוא יודע, ואם הוא לא מודה, אז ישרפו אותה. למרות שהייתה יכולה להגיד מפורש שהיא מעוברת ממנו, אבל הוא היה מתבייש. יהודה היה יכול להתבייש. אז היא מוצאת, דורשים שהייתה מוכנה להישרף, ולא לומר שהיא מעוברת מיהודה, אפילו שעל ידי זה הייתה מצילה את החיים שלה, כדי לא להלבין את פניו ברבים. אותו מרוקווה ואשתו, שלא רצו להלבין את פניו של העני, זה לא היה ממש ברבים. אפילו שהיה הבץ אומר שהם היו שלושה, זה גם נקרא רבים, אבל אומר הריטווה, בעצם רואים מפה כמה חמור זה להלבין פני אדם, גם אם זה לא ברבים. עוד מספרת הגמרא, מרוקווה, היה לו העני בשכנותו, אבא עניה בשיבבותי, דאב הרגיל, לשדור אלי, היה רגיל לשלוח לו כל ערב יום כיפור, ארבע מהזוזי, כל מעל יום עדי כיפורי. יום אחד, היה שנה אחת, שדרינו נעלי ביד ברי. הוא שלח את הכסף ביד בנו. הבן חזר עתה, ואמר לאביו, אמר לי, העני ההוא לא צריך כסף, הוא לא צריך צדקה, יש לו מספיק. אז מרוקווה אמר לו, מה ראית? מה החזית? הוא סיפר לו, חזאי, אני ראיתי, שנוקחים יין יקר ומזלפים אותו לעשות ריח טוב על קירות הבית. דקמזלפי ליין ישן, אז היו עושים ריח טוב בבית עם יין ישן. היום אנשים לא מסוגלים לשבת בבית שיש בו ריח של יין, בכל אופן יש כאלה אנשים. בכל אופן זה היה פעם הדרך לעשות ריח טוב בבית. אז מרוקווה אמר, זה שהוא מזלף את הבית ביין, זה לא אומר שיש לו הרבה כסף, לראות שהוא לא מסוגל לסבול ריח לא טוב. הוא מפנק כולי, הוא כל כך מפונק, בטח שהוא צריך, ודאי הוא צריך יותר כסף. היפינו, הוא כפל, הביא לו כסף כפול, משדרינו נעלי. כדי לתת לו די מחסורו. כי כניחה נפשי, כשמרו כבר נפטר, אז לפני שהוא נפטר הוא אמר, הייתו לי חושבנאי לצדקה. תביאו לי את החשבונות של כל הצדקה שעשיתי בחיים שלי. אשכח, הוא מצא שהוא עשה כל כך הרבה צדקה, דווקטיב בי, שבעת אלפי דינרי, 7,000 דינרים, של מקום שנקרא סיאנקי. אז הוא אמר, כל כך מעט צדקה נתתי, איך אני אלך לעולם הבא? אני ואביון אני אהיה שם. זוודאי כלילי, צעידה על הדרך קלה מאוד הכנתי לעצמי. והדרך שאני הולך לשם, אורך הרחיקת, זה דרך רחוקה. אני צריך עוד צדקה. קם בזבזי לפלגל עם המוני, חילק מחצית ממונו לצדקה. שואלת הגמרא, איך יעביד אחי, איך הוא חילק חצי ממונו לצדקה? ואמר רבי אלי, בעיר אושה, כשהסנדרין היו שם, הם התקינו, המבזבז נחשב לצדקה, אל יבזבז יותר מחומש. עונה הגמרא, אני מילה, מה שאסור זה מחיים, כי חוששים שמה ירד מנכסיו ויצטרך לבריאות. אבל כשהוא ממש סמוך למיטתו, לאחר מיטה, לטלן בה, הוא לא יצטרך לצדקה. מספרת הגמרא, רבי אבא, הוא היה מחלק צדקה, אבל הוא היה רוצה שאנשים לא יתביישו מצד אחד לקחת, מצד שני שגנבים לא יגנבו, מה הוא היה עושה? אבל יצייר זוזי בסודרי, היה קושר מטבעות זוזים בבגד שלו, ושד לי לאחורי, הוא היה מניח את הבגד מאחוריו, שעניים יוכלו לראות שיש כסף, יוכלו לקחת, בלי שהוא יראה מי לוקח. אבל כדי שהגנבים לא ייקחו משם, הוא ממציא נפשי, היה ממציא את עצמו לבעניי, מקום שגרים עניים, ומצלי עיני, היה מציץ בעיניים לאחוריו מרמאי, כדי שלא ייקחו גם רמאים שהם לא עניים. זאת אומרת, מצד אחד הוא ממציא נפשי, הוא היה ממציא את עצמו לבין העניים. ומצד שני, מצלי עיני, היה מציץ בעיניים לאחוריו מרמאי, כדי שרמאים לא יגנבו מהכסף הזה, כאלה שהם לא צריכים צדקה. ועד כאן דף סמך זין.